אני רוצה לומר מילון ז' עמוד ב', היינו באמצע כל הנשים שיצרו כלים מיוחדים לבית המקדש, הרבה גם של זהב, אז דיברנו על הלני, שאף היא עשתה טבלה, היא עשתה טבלה של הפרשת סוטה של זהב. אז הגמרא אומרת, שמעת מינה, יש מחלוקת במסכת גיטין, כותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. האם אפשר לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה? כאילו, האם מותר לכתוב קטע של תורה ולא כל התורה? יש כזה עניין שאולי צריך לכתוב, כשכותבים את התורה, אולי צריך לכתוב את כל התורה. ובעצם אומרים מכאן שזה שהיא כתבה פרשה אחת מסוימת של, של התורה, אולי מכאן אפשר ללמוד בעצם שכותבים מגילה לתינוק להתלמד בה. והמשנה שלנו דוגלת בשיטה של הילד שיכול, כאילו שאפשר לכתוב חלק מטקסט של התורה. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי באלף בית. לא, אי אפשר ללמוד מכאן בעצם. למה? כי אפשר להגיד אפשר להגיד בעצם שהיא כתבה, כשהם כתבו את פרשת סוטה על הטבלה של זהב, הם כתבו את זה בראשי, כאילו, איך אומרים, ראשי תיבות, ולא ממש את המילים. כי אם כותבים את המילים של התורה, אז צריך לכתוב את כל התורה כולה, אי אפשר לכתוב חלק מהתורה בלי לכתוב את הכל. אז הם אומרים כאן, אי אפשר ללמוד מכאן בעצם, כי הם עשו את זה בראשי תיבות. מטיבה, אבל יש קושי מברייתים, נגיד, שעשו את זה בראשי תיבות. כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. כשמישהו מעתיק את פרשת סוטה מהטבלה של זהב, אז הסופר, כשהוא עושה את זה, הוא רואה וכותב כמו שכתוב בטבלה. אז זה כאילו הוא היה כתוב בדיוק ככה. אז מה הם עונים? אמא רואה וכותב כמו שכתוב בטבלה. כאילו לא כתב מה שכתוב בטבלה, אלא כתב כמה שכתוב בטבלה. כאילו הוא ראה ראשי תיבות וידע מה שזה אומר, ואם כן הוא כתב את זה כך. כל זה, אני רואה את הפרצוף, כל זה בעצם זה כדי להגיד האם נוכל לדעת בוודאות שמי שכתב את המשנה וזה שהיא, בוא נגיד ככה, לא רק שמי שכתבה את המשנה, אבל זה שהלני כתבה ככה, זה יכול ללמד אותנו משהו פה או שם במחלוקת, או כאילו בוא נגיד ככה, לא משהו פה ושם, אלא האם זה יכול ללמדנו שכותבים מגילה לתינוק ללמד, ואז פשוט מציעים אפשרויות. לא שהם חשבו שבאמת זה מה שהיה, אבל אומרים, אולי באמת היה נכתב ככה, כי אף אחד לא יודע איך זה נכתב. אם כבר חיים תקופת המוראים, אף אחד לא מכיר את הטבלה של זהב. אז הם מציעים אופציות, ואז מביאים קושי ממקורות אחרות, אבל לא נשמע ככה מהמקור הזה. לא נשמע ככה מהמקור הזה. אז שוב, עוד מקור, מי טבעי. כשהוא כותב, רואה וכותב מה שכתוב בטבלה. ומה שכתוב בטבלה, וזה ממשיך, אוקיי? המקור הזה ממשיך עוד קצת. ומה כתוב בטבלה? אם שכב איש אותה, ואם לא שכב. אם סתית, אם לא סתית. כאילו הם מביאים את ראשי הפרקים שבאמת היה כתוב בפרשה, וזה נשמע כאילו הוא כתב ממש את המילים האלה. אם סתית, אם לא סתית, בלי הראשי תיבות. אז מה עונים? הטעם בסיווגים. גם את המקור הזה אפשר להבין ככה. כל המילים בברייתא הזאת הם המילים הראשונים של הפסוקים. אז הם טוענים שאולי הוא כתב את תחילת הפסוק במלואו, והמשך הפסוק בראשי תיבות. ואז בעצם שוב אי אפשר לדעת מכל המקורות, כאילו ממה שכתוב כאן, האם באמת הטבלה הם כתבו את הכל, ואם כן זה אפשר ללמוד שכשתינוק לומד אז אפשר לכתוב בשבילו את כל הטקסט מסוים של התורה, בלי לכתוב את כל התורה, או אולי באמת אי אפשר ללמוד את זה. אוקיי, עוברים לניקנור, שזה ראינו בעבר, נראה את זה שוב. ניקנור נעשו ניסים בדלתותיו. תנו רבנן, מה ניסים נעשו לדלתותיו? אמרו, כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריה, כן, כאן שוב אנחנו רואים שהם עשו ייבוא בכל מיני דברים במקדש, מאלכסנדריה של מצרים, בחזירתו אמר עליו נחשול שבים לטבעו. כן, היה שערה גדולה, נטלו אחת מהם והטילו על הים. כי הוא חשב, כאילו הוא זרק, הם היו צריכים להקל את העומס בספינה. אז הוא זרק אחד מהדלתו ולא עזר. ולא נח היה מזה פה. ביקשו להטיל את חברתה. רצו לזרוק את השני. כן, זה מאוד נשמע כמו הסיפור של יונה, נכון? ממש הסיפור הזה ברור שזה בנוי על הסיפור של יונה. עמד הוא וקרחה. אוקיי? אז הוא חיבק את זה, ולא לא נתן להם לזרוק את זה לים. אמר להם, היטילוני אמא, אם אתם זורקים את הדלת, אז זורקים אותי יחד עם הספינה, עם הדלת. מיד נח הים מזעקו. אוקיי? אז בעצם זה הנס שקרה, אוקיי? זה נס ראשון שקרה. שבעצם ברגע שרצו שהוא יטיל את הדלת השני לים, והוא אמר, אני לא מוכן, זה שהוא לא היה מוכן, ואולי זה העניין שהוא הקריב את עצמו, והיה מוכן, אמר, אם מטילים את זה, גם מטילים אותי, ובגלל שהוא היה מוכן לעשות את זה, אז קרה נס ועמד הים מזעקו. והיה מצטער על חברתה, אבל הוא מאוד היה עצוב, שהוא הלך עד כדי אלכסנדר של מצרים למצוא את הדלת הזה, הביא את הדלת, ועכשיו היה צריך לזרוק את זה לים. כיוון שהגיע לנמלה של עכו, הוא הגיע לנמל, הייתה מבצבצת ויוצאת מתחת אופני הספינה. התברר שהדלת היה מתחת הספינה. אז בעצם הוא מצא את הספינה כשהם הגיעו לעכו, ויש אומרים, okay, וכאן ממש אפשר לראות את הסיפור של יונה, ויש אומרים בריאה שבים בלעתה, והיא קיעתה ליבשה. Okay? כן, אפשר לתאר לעצמנו הדלת גדול כמו דלת של הכניסה לאחד מהשערים במקדש, ואיזושהי בריאה בים, אני לא יודעת איזה בריאה יכולה להיות גדול מספיק לבלוע דלת בגודל כזה. Okay, אז ברור שהסיפור לא אמיתי, אלא צריך לחשוב מה זה באמת בא להגיד לנו. והגיעתה ליבשה, ועליה אמר שלמה, קורות בתינו ארזים, ראיתנו ברוטים. Okay, ברוטים זה סוג של עץ, cypresses. אל תקרי ברוטים, אלא בריאת ים. Okay, הם אומרים, כן, הקורות של הבתים שלנו הם ארזים, הרהיטים, שזה הדלתות, הם נעשים מברוטים. עכשיו, מה זה ברוטים? cypresses, אבל לפי הדרשה, זה עשויים מבריאת ים שבלע אותם. אוקיי? לפיכך, כל השערים שהיו במקדש נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור, מפני שנעשו בו ניסים. זה מעניין. הם אומרים, לפי התפיסה הזאת, שבגלל שנעשו בו נס, הם לא רצו, כששינו ועשו שיפוץ במקדש, לא רצו לשנות את הצורה בכלל, והשאירו אותם כמו שהיו. ויש אומרים, אולי אפשר להגיד גם, הזהב זה כדי להבליט משהו, כדי שזה יהיה מיוחד ויחיד. והדלתות האלה לא היו צריכים את זה. כי היה כל כך ברור לכולם את המעשה הניסי שקרה להם, שלא היה צריך. ויש אומרים, יש סיבה אחרת שאומרים למה הם לא... למה הם לא שיפצו אותם והפכו אותם לזהב? מפני שנחושותם מוצהבת. כאילו הנחושת שבאה מהמקום הזה היה כל כך מיוחד שהיה כבר מוצהבת והיה נראה כמו זהב. אבל זה בן יעקב אומר, נחושת קלוניטה הייתה. קלוניטה ראיתי בקורן, הם טוענים שזה קורינף מיוון. והייתה מאירה כשל זהב. אוקיי? זה היה גם מאיר כמו זהב. עכשיו חשבתי על ההשוואה ליונה, מה הסיבה לעשות השוואה ליונה? בדרך כלל, בעניין ספרותי, ממורת ספרותי, הרעיון כאן זה שנחשוב, כשנחשוב על נס, אז שיהיה לנו משהו בראש כדי לחבר, כן? הראש שלנו עובד עם הדמיון שלנו. הדמיון שלנו פועל על פי הדברים שאנחנו כבר יש לנו בדמיון שלנו. אז ברגע שמשווים את זה ליונה, אז זה הופך את זה ליותר חי. אנחנו יכולים גם לחשוב על עוד, אני לא עשיתי את זה, אבל עוד מקבילות בין הסיפור ליונה לסיפור כאן, ואולי מזה אפשר למשוך איזשהו רעיון על ניסים ועל הסוג של הנס הזה. לא יודעת, אפשר להמשיך הלאה עם זה. אוקיי, okay. עכשיו אנחנו מגיעים למשנה שכבר התעסקנו בו במשכת שקלים, על כל אלה ששמרו את הסוד שלהם, ודיברנו על זה דווקא בסיום שלנו, על הסוד שלהם בכל מיני מעשים בבית המקדש, ונדבר על זה אחר כך. ואלו לגנאי. אוקיי, אז במשנה הראשונה דיברנו שאלו הוזכרו לשבע. נכון? כל אלו שבנו את הדברים המיוחדים האלו, הלני אמו ומונבז ובן קטין, נכון? ואז היו וניקנור, ואז כתוב והיו מזכירים אותן לשבח. ואז לא הבנו האם זה אותן על כולם, או לפי נוסח אחד היה רק אותו והיה רק ניקנור. אוקיי? ונראה את זה גם אצלנו שלא 100% ברור מה קורה כאן. ואלו לגנאי, אוקיי? אז כנראה מדברים על כל אלו שנדבר עליהם עכשיו. שבית גרמו לא רצו ללמד המעשה לחם הפנים. שבית אבטינס לא רצו ללמד המעשה הקטורת. אוקיי? כל אחד היה להם סוד, והמשפחה שלהם היו אלו שאחראים על אפיית לחם הפנים, על הכנת הקטורת, והם לא רצו לספר לאף אחד איך לעשות את הדבר הזה. הוגרס בן לוי היה יודע בפרק בשיר, אוקיי? הוא ידע איך לשיר בצורה מסוימת, נראה בגמרא איך מסבירים את זה, ולא רצה ללמד. בן קמצא, לא להתבלבל עם בן קמצא, אוקיי? בר קמצא. מה שמעניין כאן, אני רציתי להתייחס לזה, לא יודעת שוב מה לעשות עם זה, אבל אם שמתם לב, כל אלו, הם בעצם השמות שלהם, אפילו ניקנור ומומבז והילני ובן גרמו, וכל אלה השמות שלהם הם שמות גם, בוא נגיד ככה, זה ייבו מה שעשו בחדר, כן, גם השמות מיובאים, כן? הם ברור שהם לא השמות ישראלים בדרך כלל. אוקיי, בן קמצא לא רצה ללמד על מעשה הכתב, היה לו דרך מיוחדת לכתוב, נראה את זה אחר כך. אוקיי, עכשיו אומרים, על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר בשם רשעים ירקב. אוקיי, אז על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה. עכשיו, מי הראשונים? יש שתי אפשרויות. או שמדובר במשנה הראשונה, במשנה הקודמת, מומבז והילני וכל אלו, לעומת אלו במשנה שלנו, ששם רשעים ירקב, או אולי אפשר להסביר שעל האחרון כאן, ונראה בגמרא אחר כך למה הוא מיוחד, או מיוחד בצורה לא טוב, שבן קמצא נאמר זכר צדיק לברכה, על כל השאר חוץ מבר קמצא נאמר זכר צדיק לברכה, ורק על בר קמצא באמת נאמר בשם שם יורכב, ונראה אחר כך בגמרא אולי למה. אז יש שתי אפשרויות להבין האם כולם הם רשעים, ואז צריך להגיד שאלו הם לגנאי, אבל למרות שהם לגנאי, הם לא כל כך גרועים שצריכים לתת להם את השם, שם רשעים יורכב, אלא בסופו של דבר בוא נגיד ככה, הם הצדיקו את מעשיהם. זה קצת קשה הפרשנות הזה, ונגיד למה. כי אפילו אם נגיד שהם לא היו 100% לא טובים, ואפילו אם ככה היה להם סיבה וכולי, עדיין להגיד זכר צדיק לברכה, הם לא בדיוק צדיקים. כאילו, הם עדיין עשו דברים לא בדיוק טובים, אז נשאיר את זה בסימן שלה, נבין את זה גם יותר אחרי שנקרא את הסיפורים. תנו רבנן, בית גרמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים, ולא רצו ללמד. עכשיו, הסוד עם לחם הפנים, דיברנו על זה בשקלים, שבעצם זה היה צורת אפייה, שאיך שאופים את זה, הטריות נמשכת במשך השבוע, עד שבעצם ביום שבת הבא הם לא התאפשו, אוקיי? אם אתם יודעים איך לעשות את זה, כן, אולי אפשר להגיד בארצות הברית, הם יודעים איך לעשות את זה, כן, עם השמרים ויש white bread, כן, לחם לבן שם, שאפשר לחיות, לא יודעת כמה זמן בלי שמשהו יקרה לזה. ברור שזה לא מה שמדובר כאן, אבל בואו נראה. הם לא רצו ללמד את הסוד לאף אחד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים. אוקיי? הביאו אומנים מבחוץ, כי לא היה יהודי שידע לעשות זה חוץ מהם, ולא רצו שהם יעשו, כי הם לא שומרים את הסוד. רצו שאחרים יעשו. והיו יודעים לעפות כמותן, ולא היו יודעים לרדות כמותן. אוקיי? עכשיו בימיהן, אוקיי? כמו שאנחנו יודעים עם הפיתות, כשמבשלים פיתה בתנור, הם היו מדביקים את הלחם, את הבצק, לקיר התנור, והיו מורידים את זה. עכשיו זה היה פעולה מיוחדת איך להוריד את הלחם, והם לא ידעו איך לעשות זה בצורה הנכונה. שהללו מסיקים מבחוץ ואופים מבחוץ, והללו מסיקים מבפנים ואופים מבפנים. הללו פיתה מתפשת, והללו אין פיתה מתפשת. עכשיו, הבית גרמו ידעו להפות את זה בפנים, להסיק את התנור מבפנים ולהפות את זה מבפנים ואיך לרדות את זה. אבל אלו לא ידעו, אז מה הם עשו? הם הסיקו את התנור מבחוץ ואפו את זה מבחוץ, כמו שרואים עם הפיתות האלה, כן? ואז היה להם יותר קל לעשות את זה. אוקיי, דרך אגב, היו עושים, לחם הפנים היו נראים לא כמו לחם רגיל. זה לא כמו לחמניה, הם היו עושים את זה המולד, תבנית. תבנית מסוימת, וזה היה נראה בצורה מסוים. בואו נחפש את זה בתמונה. הנה לחם, אוקיי? תסתכלו בלחם, זה בתבנית מסוימת, כן? זה כאילו, זה הלחם, אוקיי? והיו שמים את זה בתבנית כזה, את הבצק בתוך התבנית, ואז זה היה מגיע לצורה, ואז היו אופים את זה, אוקיי? מי שרוצה לראות. צריך יש תמונות שרואים את זה יותר טוב, אבל זה בעצם הצורה. אוקיי. אז אומרים שהפיתה, הפת שלהם הייתה מטפשת, אוקיי? ולכן זה לא עבד. כששמעו חכמים בדבר, אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו. אוקיי? הם אומרים, כנראה השם ברא, כל מה שהוא ברא לכבודו ברא, שנאמר, כל הנקרא בשמי הוא לכבודי בראתיו, והבינו שאנשים האלה באמת הם מיוחדים, והם יודעים בדיוק איך לעשות פעולה ממש קשה, וכנראה השם ברא את זה לכבודו, ולכן אנחנו צריכים להשתמש בהם, כדי לעשות את זה בבית המקדש. וחזרו בית גרמו למקומם. כן, הם חזרו למקומם, שלחו להם חכמים, ולא באו. כאילו הם שלחו ואמרו, בואו תחזרו לעבודה בבית המקדש. הם לא הסכימו. הם אמרו, רק אם, כן, כפלו להם שכרן ובאו. הם אמרו, אנחנו נשלם לכם כפל, מה ששילמנו לכם קודם. אוקיי? זה היה טקטיק טובה מבחינתם. ובאו. אוקיי? ולכן הם החליטו, טוב, אם אתם משלמים לנו כפל, אז אנחנו נבוא ואנחנו נעשה. בכל יום היו נוטלים 12 מנה. והיום 24. אוקיי? כנראה בכל יום, יום הרבה פעמים בגמרא זה שנה. כנראה זה מזכורת של שנה ולא של יום אחד. אוקיי? בכל שנה היו נוטלים 12 מנה, ועכשיו הם קיבלו 24. רבי יהודה אומר, בכל יום 24, והיום 48. אוקיי, כן, יש שתי נוסחאות, מה באמת היה הסכום שהם קיבלו. אוקיי, כן, תמיד כשיש סיפורים, הם מתגלגלים בצורות מסוימות, אנשים זוכרים פרטים אחרים. אמרו להם חכמים, עכשיו חכמים אומרים להם, הם חזרו לעבודה, למשכורת הרבה יותר גבוהה. הם רואים מקור למסע ומתן במשכורות בגמרא כאן. מה ראיתם שלא ללמד? למה אתם לא רוצים ללמד לאף אחד? אמרו להם, יודעים היו שבית אבא, שבית זה עתיד לחרב, שמה ימוד אדם שאינו מהוגן, וילך ויעבוד עבודת כוכבים. בכך. Okay? הם אמרו, אנחנו רוצים לשמור את הסוד, כי יודעים שבית יחרב, ואם הבית יחרב, מה יקרה? אם לא נשמור את הסוד, אחרים יבנו, יעשו את לחם הפנים, ויקטירו, כאילו, יביאו את זה לעבודה זרה, ולא רצינו. ועל דבר זה, אוקיי, בסדר, נקודה, זה הטיעון שלהם, אוקיי? Okay? בעצם מה שרואים כאן, לא קיבלו את הטיעון שלהם, עדיין לא הסכימו איתם, אבל לא היה להם ברירה. הם רצו את הלחם הפנים, שיהיה כמו שצריך. עכשיו, ברור שיש לשאול שאלה מאוד פשוטה כאן. דיברנו שהיה נס בבית המקדש. מה היה הנס? שלחם הפנים לא התאפש. כמה לומדים? שזה נס, זה לא נס משמיים, זה נעשה על ידי בני אדם, ולא תמיד קרה הנס. כשהביאו אנשים אחרים, הנס לא קרה. אז יש באמת קושי כאן. איך זה יכול להיות נס אם זה נעשה על ידי בני אדם?
אולי היה נס, אבל נס בדרך המשפחה הזאת.
יפה, יפה. אז אפשר אולי להסביר בצורה אחת, שבעצם הנס קרה דרך אותה משפחה. ורק דרך אותה משפחה זה יכול להתקיים. זה כמו שלמדנו על הניסים, כשדיברנו על הניסים בעבר, שראינו שבניסים, גם בניסים ניקנור, צריך מעשה אנושי כדי לעזור לנס לקרות בעצם. שם ניקנו חיבק את הדלתות, ואז זה גרם לנס לקרות. כאן זה באמת שהם גרמו לנס, כאילו הם ידעו איך לעשות את זה, שהנס יקרה, אוקיי? יש כאלה שמסבירים שהנס רק קרה בבית ראשון ולא בבית שני. ואם כן, בבית שני היו צריכים מעשה אנוש. אבל זו שאלה טובה שיש לשאול כאן. עכשיו, אז חכמים לא קיבלו את זה, אוקיי? וזה מה שדיברנו בסיום שלנו, במסכת שקלים, שבאמת יש רעיון כאן, ונראה את זה גם בהמשך, ש... בית המקדש, מדברים הרבה על הדמויות בבית המקדש, ומי בנה מה, ובאמת רואים פעילות משותפת, שאנשים עובדים ביחד ליצור משהו, וכל אחד מביא, כאילו, כל מה שקרה, הקדוש ברוך הוא לכבודו בראתי, כאילו, כל אחד מביא את היתרון שלו לבית המקדש, והמיוחדיות שלו. אבל עם כל זה, ועם כל מה שלמדנו שוב, אני רואה את זה ממש לאורך כל המסכת, וגם השקלים, שבעצם יש עניין של כל מיני דברים אישיים. ברגע שאנשים עובדים ביחד, יש כל הבעיות. מישהו רוצה להתאים לחברו, מישהו רוצה לזכות בזה. יש כל מיני בעיות שנוצרות, ואנשים שלא הזמן שלהם, אבל הם רוצים בכל אופן, וכל מיני דברים. וכאן הם רוצים להראות שכשכל אחד מביא את המיוחדיות שבו, הוא גם צריך להבין שיש אנשים אחרים, ולא להיות כל כך גס רוח, לחשוב שרק לי יש את זה, ורק אני אשמור על זה, אלא אנחנו עובדים ביחד, ואפילו אם אני הכי טוב בדבר הזה, יש לחלק ממה שטוב לי, כאילו אנחנו עובדים ביחד, ולא כל אחד בנפרד עם המיוחדיות שלו, אלא זה עבודה משותפת. וזה מה שאני חושבת הם מנסים להגיד כאן, שהם היו חסירים, האנשים האלה החסירו את המידה הזאת של המשותפות, וחשבו, הכי חשוב זה המקדש, ולשמור שהעבודה זרה לא ייכנס לכאן וישתמשו בסוד שלנו. ושאנחנו יודעים לעשות את זה הכי טוב וזהו, כאילו לא להתחלק עם אף אחד. אני אחראי. אני חושבת שזו ההסתכלות שהם מנסים להגיד, אני חושבת שמשתמשים במסכת הזאת, במיוחד אם נחשוב שהבבלי באמת, בדרך כלל לא התעסק בדברים שקרו במקדש. ומשתמשים במסכת הזאת לדבר על כל מיני יחסים בין אדם לחברו. ואיך לבוא בצוותא, ומה להיזהר גם. אוקיי, כאן זה גם עוד נקודה מבחינה יחסים בין אדם לחברו. הם אמרו ממש שהם לא דוגלים באנשים האלה, הם ממש בעייתיים, אבל לא כמו שבמדרש בדרך כלל נכון לקחו את עשיו, והפכו אותו לרשע גמור, ולקחו את יעקב הוא צדיק גמור, וכאילו במדרש הם אוהבים להגיד, הבן אדם, כאן הסיפור לא הולך ככה. הם אומרים גם משהו מאוד מעניין, שמלמד אותנו לקח מאוד חשוב, והדבר הזה מזכירים אותם לשפח. למרות שהם היו אנשים שהיו מזכירים אותם לגנאי, ואם נגיד אפילו שאמרו בסוף, בשם השם נרקב, מצד שני יש בהם פעם חיובי. מה הם עשו? מעולם לא נמצא פת נקייה ביד ביניהם, שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונים. וקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם מישראל. הם היו מאוד זהירים שאנשים לא יחשדו בהם שישתמשו בלחם הפנים לאכילה שלהם, ולכן הפת שלהם אף פעם לא היה נקי ממש. מה זה אומר נקי? כאילו בלי הסיבים וכל ה... כן, כמו חיטה מלאה. כן, חיטה מלאה בימיהם היה נחשב לא טוב. אוקיי? הקמח הלבן היה ממש הכי משובח. אז הם אף פעם לא אכלו פת נקייה כדי שלא יחשבו שהם מתפרנסים מלחם... שהם ניזונים מלחם הפנים מהמקדש, וזה למד מהפסוק, ויחד נקיים מהשם ישראל. אז כאן שוב לומדים שכשיש אנשים שעם מידות לא טובות, צריך, יש תמיד משהו גם טוב בהם, ותסתכלו גם על הצד הזה. Okay, עכשיו יש אותו סיפור במקביל על מעשה הקטורת. שבית הפתינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת. היה כנראה סוד, איזה קטורת האשן היה עולה למעלה ישר. הם ידעו בדיוק איזה אספים ואיך בדיוק לבשל אותם, שהאשן יעלה ישר למעלה. אחרים, נראה את זה, ידעו איך לעשות שהאשן יעלה אבל יתפזר. ואצלם זה היה עלה ישר למעלה בלי להתפזר. בית הפתינס היו בקים במעשה הקטורת ולא רצו ללמד. שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעים לפתם כמותם גם להכין את מעשה את הקטורת. ולא היו יודעים להעלות אשן כמותן, של הללו מתמר ועולה כמקל, נכון? זה עלה למעלה של אבטינס, ושל הללו מציע לכאן ולכאן, מתפזר לכל הכיוונים. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו בראו, שנאמר, כל פועל השם למענהו. עכשיו מביאים פסוק אחר. חזרו בית אבטינס למקומן, שלחו להם חכמים ולא באו, כן, שוב, בית אבטינס חזרו הביתה, חכמים ביקשו שהם יבואו ולא רצו לחזור. כפלו להם שכרם ובאו. בכל יום היו נותנים 12 מנה, והיום 24. רבי יהודה אומר, בכל יום 24, והיום 48. אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא ללמד? אמרו, יודעים היו של בית אבא שבית זה עתיד לחרב? אמרו, שמה יומול אדם, יומול אדם הגון, האדם שאינו מהוגן, וילך ויעבור עבודת כוכבים. וכך, אוקיי? דאגו שמישהו מאמנו ילך ויעבור עבודת כוכבים עם הסוד הזה. ועל דבר זה מזכירים אותם לשבח, אותו דבר, נכון? למרות שחכמים לא קיבלו את הטיעון הזה, הם כן היו מזכירים אותם לשבח על זה. מעולם לא יצא קלה מבוסמת מבתיהן, אוקיי? הם אף פעם לא השתמשו בבסמים. אוקיי? לא רצו שיחשדו בהם, שישתמשו בקטורת מהמקדש להתבשם. וכאן זה, אני ממש אוהבת את הניסוח של המשפט הבא. וכשנוסעים אישה ממקום אחר, מתנין אימא שלא תתבשם. אוקיי? ברגע החתונה היו אומרים, אנחנו מתחתנים אבל רק בתנאי, שאל תתבשמי. שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבשמי. לקיים מה שנאמר, ויתן נקיים מהשם ומישראל. תניא. עכשיו אנחנו, יש עוד סיפורים. עכשיו, זה הייתה בתקופת המקדש, כאן אנחנו כבר מגיעים לתקופה מאוחרת יותר. אחרי חובן המקדש, מה קרה עם אותם משפחות ועם הסודות שלהם, במיוחד בית אבטינס. יש כמה סיפורים. אמר רבי ישמעאל, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, ומצאתי אחד מבני בניהם. אמרתי לו, אבותיך ביקשו להרבות כבודם, ורצו למעט כבוד המקום. Okay? כאן ממש קשה. הוא אומר, מה העבירה שלהם? הם רצו להרבות את הכבוד, הם רצו את הכבוד, משפחה שלנו, יש שם מכובד, שאנחנו עושים את הקטורת, נכון? ו, ורצו למעט כבר למקום. למה זה למעט כבר למקום? כי אם משהו יקרה למשפחה והאסון לא ישמר, לא יהיה להם דרך לעשות טקטור כמו שצריך. עכשיו, כבר המקום במקומו ומעט כבודם. מאוד יפה, מה הוא אומר? עכשיו, כבר המקום במקומו, מה זה אומר? מלא כל הארץ כבודו. ברגע שאין מקדש ואין שכינה, בבית המקדש השכינה בכל מקום. אז עכשיו השכינה במקום, וכי זה בכל העולם, והכבוד שלכם כבר איננה, כי אין בית המקדש. ואתם היו חשובים וידועים על הסוד שלכם לעשות מעשה בבית המקדש, כבר אין לכם כבוד בכלל. מאוד כן, קשה, מאמר קשה כזה. אמר רבי עקיבא, סף לי רבי ישמעאל בן לוגה. פעם אחת יצאתי אני ואחד מבניהם לשדה ללקט עשבים. וראיתי, okay, כאן הם משנים את זה, ראיתי שבכה ושיחק. אוקיי, זה ממש מזכיר את הסיפור עם רבי עקיבא ש... יושב בחורבן והוא צוחק, נכון? ושואלים, למה אתה צוחק? כן, נראה את זה אחר כך, אבל נראה את זה כשנגיע בסוף מקור, כולם הופיע בעוד מקום. אז קודם, אז מה הוא עושה? הוא בוכה ושיחק. צוחק, הכוונה. אמרתי לו, מפני בבא חיטה, אמר לי, כבוד אבותיי נזכרתי. כן, אני נזכרתי את הכבוד שלהם, שפעם היה בית המקדש, וכאילו, מה קורה? הוא רואה את העשבים ששמשו בלקטורת. והוא נזכר פתאום, וואו, המשפחה שלי הייתה ידועה בגלל הדבר הזה. ומפני מה שחקת? אמר לי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירה לנו. אוקיי? ומפני מה לא נזכרת? אמר לי, ומפני מה נזכרת? כאילו, מה פתאום אתה חשבת על זה? אמר לי, מעלה השן כנגדי. העשב שקוראים לזה מעלה השן, כי זה הצמח שבעצם היה עוזר להעלות, שהשן יעלה למעלה, כנגדי. הראו לי, הוא אומר, אז תראי לי, כן? תראה לי מה העשב הזה, כן? זה הסוד השמור כל כך הרבה שנים, וכבר אין סיבה לשמור את הסוד. אמר לי, שבועה היא בידינו שאין מראים אותו לכל אדם. נקודה, אוקיי? Okay? והוא לא מוכן להראות את זה. אבל הסיפור הבא ממשיך, בסיפור מאוד דומה, ויש סוף שונה. אמר רבי יוחנן בן נוי, פעם אחת מצא זקן, כולם בעצם בדור לאחר החורבן. פעם אחת מצאתי זקן אחד, מגילת סממנים בידו, אוקיי? יש לו רשימה מתכון, אוקיי? רסיפי של סממנים. אמרתי לו, מאין אתה? אמר לי, מבית אבטינס אני. ומה בידך? אמר לי, מגילת סממנים. הראו לי, אני רוצה לראות. אמר לי, כל זמן שבית אבא היו קיימים, לא היו מוסרים אותו לכל אדם. ועכשיו, הרי הוא לך. הוא מוסר את זה לרבי יוחנן בן נוי, והיא זהר בה. וכשבאתי וספתי לדבר, נכון, זה עשה, אוקיי? כשבאתי וספתי דברי לפני רבי עקיבא, אמר לי, מעתה אסור לספר בגנותן של אלו, אוקיי? כאילו כבר אנחנו מבינים, וכאן זה מעניין, זה גם מאוד חשוב, לקח מאוד חשוב. הם חשדו בהם שבאמת לא היה להם את הסיבות הנכונות. אבל עכשיו הוא דווקא מוסר לו, למה הוא מוסר לו? כי הוא חושש שבניו לא ישמור את הסוד כמו שצריך, וכאן זה רבי יוחנן בן נוי. כאילו כשיש בית המקדש, אז מאוד קל לשמור את הסוד, כי בוא נגיד ככה, מאוד קל להעביר את המסורת, כי עושים את זה כל הזמן. עכשיו שלא עוסקים בזה, מי ישמור את זה? אז הוא נותן את זה לחכמים, הוא אומר, אתם תשמרו את זה, כי אתם תצטרכו את זה. כאילו, אנחנו נצטרך את זה בעתיד, ואנחנו רוצים שזה יישמר. אז רבי עקיבא אומר, בעצם עכשיו אסור לספר בגנותן, ובגלל זה יש כאלה שטוענים שבעצם הבינו עם הזמן שבאמת הסיבות שלהם היו מוצדקות. ובאמת האמינו ואז החליפו, נכון? אז אלו היו לגנאי, אבל אחר כך הפסיקו לקרוא להם בגנאי, לפי הפירוש הזה. כן.
אבל אין בעיות בסיסורים הזאת שאם הם עשו את שמרו את הסוד בגלל אידיאולוגיה, למה הם ביקשו עוד כסף?
יפה, כן. נכון. אז רואים גם שזה לא, כמו כל סיפור, אם היה לנו זמן אפשר ממש לפענח את הסיפור ולחלק את זה, אבל ברור שזה שהם ביקשו יותר כסף, או שהם רצו להראות להם, ללמד אותם לקח לאנשי בית המקדש. מצד שני זה כספי ציבור, אז מאוד קשה לראות שבאמת הם משחקים משחק עם כספי ציבור, אבל באמת, נכון, כאילו הם לא 100%. ואולי גם בגלל זה, הפירוש השני לא דוגע בשיטה הזאת, ואומר ש... כן, את צודקת בהחלט, שזה בעייתי. אוקיי, אמר בן עזאי, אבל מכאן אמר בן עזאי, בן עזאי מלמד מכאן, בשמך יקראוך, ובמקומך ישיבוך, ומשלך יתנו לך. אוקיי, כלומר, שבעצם מישהו שיש לו משהו מיוחד, כאילו זה תמיד יהיה נקרא על שם, ואתה תהיה במקומך ותעשה את מה שחשוב לך, ומשלך יתנו לך, אתה תקבל ממשלך, כאילו ממה שאתה מיוחד בזה. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו במלוא נימה. כאילו אף אחד לא מקבל מה שאמור להגיע למישהו אחר, ומלך לא מתחיל אם המלך השני עדיין נמצא, וכאילו לכל אחד יש את התפקיד שלו ואת הזמן שלו ואת המקום שלו. הוגרס בן לוי, טניה, כשהוא נותן קולו בנעימה, מכניס גודלו, זה האגודל, אוקיי? כשהוא מתחיל לשיר, הוא מכניס את האגודל לתוך פיו, הוא מניח אצבעו בין הנימים, אוקיי? יש שני פירושים של נימים, אחד אומרים, רשי אומר שזה נימת השפה, כאילו כאן, הוא שם את זה על השפם שלו. יש כאלה שאומרים, לא, הוא שם את זה בין הנימים של הכינור, של הנבל, כאילו בין כאילו זה היה מכלי נגינה. עד שיהיו אחיו הכהנים נזרקים בבת אחת לאחוריהם. כאילו הוא מתחיל לשיר וכולם, כן, יש ילד בבית הכנסת שלנו, שעכשיו שר אין כאלוהינו כל שבוע בצורה מדהימה. כל אחד מסיק מה שהם עושים ומחשיבים לו, כאילו, ובמיוחד אין כאלוהינו, זה בסוף התפילה, זה בזמן שכולם מתחילים לדבר. כשהוא מתחיל לשיר, כולם פשוט מסיקים לדבר. וזה כמו, זה הזכיר לי את הדבר הזה, כן? כשמישהו שר קול כל כך יפה, אז כולם עומדים נעמדים נזרקים בבת אחד לאחרי. תנו רבנן, בן קמצר לא רצה ללמד, כן, זה מעניין דווקא שהם אומרים שהוא לא לימד לאף אחד, כן? כנראה הם חושבים שהפטנט הזה עם האגודל והאצבע הזה, זה גרם לשיר להיות אפילו יותר נעים. הוא לא רצה ללמד את הפטנט הזה למישהו אחר. תנו רבנן, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. אמור עליו שהיה נוטל דלת קולמוסים בין אצבעותיו, ואם הייתה תיבה של דלת אותיות, היה כותבה בבת אחת. אוקיי? תתארו לעצמכם. ארבע אצבעות, בכל אצבע הוא היה שם קולמוס, אוקיי? כנראה קושר את זה, והיה כותב, אוקיי? יש כאלה שמסבירים גם, הוא היה כותב את שם המפורש באותו זמן. כך שלפעמים זה בעיה לכתוב את זה חסר, כאילו להתחיל לכתוב בלי השם המלא. אז הוא היה כותב את שם המפורש בבת אחת עם ארבע אצבעותיו. Okay? יש כאלה שמסבירים, זה היה כמו דפוס, כמו בית דפוס. כן, הוא היה בעצם שם דפוס של אותיות באצבעות שלו ומדפיס אותם. ובגלל זה אנשים חסו שהוא לא סיפר לאף אחד איך לעשות את הדפוס הזה, כי היה אפשר להרבות הרבה תורה והרבה לימוד, וגם כאילו, לעשות שם המפורש בצורה הנכונה וכל הדברים האלו. ולכן יש כאלה שאומרים, דווקא אצלו זה גרם להרבה חסרונות בעתיד, זה שהוא לא לימד לאף אחד, ואולי בגלל זה רק הוא נזכר לגנאי, וגם אין לו תירוץ בעצם, כמו שהיו לחלק מהאחרים. כאילו גם הוגרס לא היה תירוץ, אז זה לא, כאילו הוא גם לא הסביר למה הוא לא סיפר לאף אחד. אבל גם לזה יש השלכות מחוץ, לאחר חורבן גם, שלראשונים בעצם זה היה דבר מיוחד רק לחורבן, רק לבית המקדש. אוקיי, אמרו לו, מה ראית שלא ללמד? כלום מצאו תשובה לדבריהם. כאילו, הם לא קיבלו תשובה, אפילו כתוב במפורש שהוא לא סיפר להם שום דבר. אוקיי? בן קמצר לא מצא תשובה לדבריו. מה ראית שלא ללמד כולן? מצאו תשובה לדבריהם. רק שנייה. מצאו תשובה לדבריהם, בן קמצר לא מצא
על הראשונים נאמר זכר
לצאת, נכון, אבל אוקיי, נכון, סליחה, לא קראתי את זה נכון. מה ראית שלא ללמד נקודה, זה סוף הסיפור, כאילו, והוא לא עונה. ואז כתוב ככה, הגמרא אומר לנו, כולן, כל שאר הדמויות מצאו תשובה לדבריהם, אבל בן קמצר לא מצא תשובה לדבריו. אוקיי? לא ענה לנו שום דבר. על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ובן קמצר וחבריו נאמר שם רשעים יורכב. אוקיי, ולכן הגמרא מגיעה למסקנה שבעצם הזכר צדיק לברכה זה על כל הראשונים, שבאמת הם טוענים שהיו צדיקים כי רצו לשמור לעשות לסיבות נכונות. אוקיי? למרות שעדיין אני אומרת שמבחינת פשט המשנה לא ברור שזו התשובה היחידה שאפשר להסביר את המשנה. יכול להיות באמת שבגלל שכתוב אלו לגנאי, הם באמת נאמרו לגנאי. וכל אלו הם השם השם מרכב, ורק אלו שבמשנה הקודמת הם והגמרא בעצם גם אוהבת תמיד לקחת את הכל ולסדר את המשנה שזה מסתדר עם הכל. כאילו עכשיו, אם כבר רבי עקיבא אומר שאין להזכיר אותם לגנאי, אז קשה לגמרא לראות איך המשנה אמרה שהם מזכירים אותם לגנאי. וחשוב להבין, זה שרבי עקיבא אמר לו להזכיר להם לגנאי, זה לא אומר שהיו אחרים שחשבו שלא. ואולי תנא אחר כתב את המשנה, והוא חשב שיש להזכיר אותם לגנאי, אולי לא שמע את הסיפור הזה עם רבי עקיבא בכלל, ואולי גם בגלל זה, ולכן, אבל הגמרא רוצה לסדר את הכל, ולכן הם טוענים שאי אפשר להגיד שם השם יורכב על אותם אנשים, ולכן זה רק על בן קמצא. מה בשם השם...
מה זה
חמירה? יפה, אז נראה בזה בעוד דקה, רציתי להגיד את זה, אז נראה בעוד דקה. בשם השם יורכב, אמר רבי אלעזר, רק ויבות תעלה בשמותם. מה זה שם השם יורכב? שיהיה רק ויבות, כאילו שהכל יהיה רקוב בשם שלהם, ואף אחד לא ישתמש בשם שלהם בעתיד. אוקיי, טוב, את הריבוי של חבריו נראה בעוד דקה, זה עוד לא, זה יהיה בעוד כמה שבוע. עכשיו הם אומרים, מה זה אומר? שאם אתה רשע, אף אחד לא יקרא את השם, את מישהו על שמך. עכשיו הוא ממש מקשה על זה. מתי רבינה, מעשה בדואג בן יוסף. אוקיי, כאן המטרה של הסיפור זה להגיד, שיש בן אדם דואג, אתם זוכרים את זה, דואג אדומי מהנביאים, כן, מספר שמואל. אז דוד בורח משאול, והוא מגיע לנוב עיר הכהנים, ודואג נותן לו אוכל והכהנים, ובעצם בסופו של דבר שאול רוצה להרוג, הוא מבקש מדואג להרוג את כל הכהנים, ודואג בצורה מאוד אכזרי, הורג, אני חושבת, 85 כהנים. ובעצם זה ממש הסיפור. עם האכזריות שלו נראה בסיפור גם ואז רואים בעצם שיש ילד שקוראים לו דואג בן יוסף, אז רואים למרות שהוא היה רשע שמו לא נרכב, כאילו עדיין השם שלו קיים. אז אומרים מעשה בדואג בן יוסף, שהניחו אביו בן קטן לאמו, כאילו האבא כנראה מת והוא היה קטן, בכל יום הייתה אמו מודדתו בטפחים. היא הייתה מודדת אותו בטפח, כן? טפח של היד שלה, אוקיי? ונותנת משקלו של זהב לבית המקדש. כל פעם שהוא כאילו, הייתה נותנת את המשקל שלו, כמה שהוא היה שוקל, לא רק בטפחים מבחינת הגובה, אלא גם מבחינת כמה הוא היה שקל, היא הייתה נותנת את זה לבית המקדש. וכשגבר אויב, טבחתו ואכלתו. כשנבוכדנצר בא, מה היא עשתה? היא שחטה אותו ואכלה אותו. אוקיי? כאילו מצד אחד היא הייתה כל כך טובה והייתה נותנת זהב לבית המקדש על המשקל שלו, אבל אחר כך כשגבר אויב היא באמת אכלה אותו. ועליה קונה נוריהו אם תוכל לנשים פרייה עוללי תפוחים. עוללי תפוחים זה לטפח, כאילו שהיא טיפחה בהם. כאילו, הילד שהיא טיפחה בו, עכשיו היא אוכלת. אבל הם דורשים טפחים מלשון טפח, שהיא מדדה אותה על האישה הזאת, שמדדה אותה בטפחים. משיבה רוח הקודש ואומרת, אם ירד במקדש השם כהן ונביא. כאילו, איך זה יכול לקרות? כי בעצם הגענו למצב שהורגים במקדש כהן ונביא, זה גם מוזכר זכריה, לא ניכנס לזה עכשיו. אז אומרים, איך יכול להיות שהדואג הזה נקרא שם דואג אדומים? שם השם יורכב, אז באמת, אז שמו אמור להירכב. אז מה אומרים? חזה מה זה סלק בי, כאילו, תסתכלו מה קרה לו. נכון שהוא נקרא שם השם, אבל הוא גם יורכב בעצם, כאילו, אמא שלו אכלה אותו, כאילו, אז זה לא מוכיח כלום, הסיפור הזה, זה שהוא נקרא שמו, זה ממש לא היה סיפור עם סוף טוב. אמר רבי אלעזר, צדיק מעצמו ורשע מחברו. ועכשיו ידרשו את הפסוק. הפסוק אמור להיות, תסתכלו פסוק. זכר צדיק לברכה, לברכה, ושם רשעים יורכב. אוקיי? אז עכשיו, כל מילה מתאימה למילה אחרת. נכון, זכר זה שם. יש כאלה שמנסים, חנן עמק טוען מכאן שאפשר ללמוד שזכר זה לא למחות את זכר עמלק, זה למחות את השם של עמלק. כי הזכר זה השם, ולא הזיכרון. אוקיי? צדיק לעומת רשעים, ולברכה לעומת יורכב. עכשיו, מה מעניין כאן? צדיק לעומת רשעים. למה זה לא צדיקים לעומת רשעים, או צדיק לעומת רשע? אז מה לומדים כאן? צדיק מעצמו. כשמזכירים צדיק, אומרים, וואו, אתה גדול מבחינת עצמך, אבל רשע מחברו. אומרים, רשע, אתה רשע כמו החברים הרשעים שלך. הוא תמיד בקטגוריה יחד עם עוד רשעים אחרים. צדיק מעצמו דכתיב זכר צדיק לברכה, ורשע מחברו דכתיב בשם השם ירכב. אמר רבינה להלום רבנן, זה היה מסדר אגדת הקמא, הוא היה מסדר אגדות לפניו. מנה המלטה, דאמר רבנן זכר צדיק לברכה, הוא אומר, מניין לחכמים שזכר צדיק לברכה? אמר לה, איזו שאלה זה, דה הכתיב, זכר צדיק לברכה, זה פסוק. מה אתה שואל, כן? זה פסוק ממשלי. כאילו, למה אתה שואל מאיפה לנו זכר צדיק לברכה? הרי זה פסוק, מה בכלל השאלה כאן? מדאורייתא מנהלן, אז הם שואלים, לא, 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 מניין לנו מהתורה שיש להזכיר צדיק לברכה, לא מכתובים. אני רוצה מקור מהתורה. אז הוא אומר, דכתיב, והשם אמר, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, כן, השם מתחיל להזכיר את שם של אברהם, וכתיב, ואז כתוב, ואברהם היו יהיה לגוי גדול עצום. כאילו, ואז הוא מברך אותו. אז כשמזכירים צדיק, כשהשם הזכיר את הצדיק, אז הוא גם הזכיר מיד את הברכה. אמר לי, סליחה, מנה המלטה דאמור רבנן, שם שם ירכב, אז הוא מתחיל לשאול גם, מה עם שם שם ירכב? אז שוב, הוא שואל אותו, אמר לי, דה הכתיב, כאילו הרי כתוב בפסוק, בשם שם ירכב. אז שוב, הוא שואל מדאורייתא מנהלן, אז הוא אומר, דכתיב יהל עד סדום, וכתיב אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. כן, מה רואים כאן? שמזכירים את שמם יחד עם, כאילו ברגע שמזכיר את שמם, מתחיל להגיד שהם רעים וחטאים להשם. אמר רבי אלעזר, צדיק דר בין שני רשעים ולא למה ממעשיהם. רשע דר בין שני צדיקים ולא למה ממעשיהם. עכשיו הוא מזכיר את זה. אוקיי? יש כל מיני אמרות עכשיו עד סוף הדף על צדיקים ורשעים. צדיק דר בין שני רשעים ולא למה ממעשיהם, מי זה? עובדיה. עובדיה היה עם אחאב, רואים את עובדיה וטוענים שזה עובדיה הנביא. אוקיי? זה העבד בעצם של של אחאב, והוא היה צדיק, הוא פוגש את אליהו, כשאליהו מגיע לאחאב ומתחיל להגיד כן את העניין, אז הוא בעצם, הוא פוגש את עובדיהו, והוא היה צדיק, והוא גר בין מזבל ואחאב, okay? ולא למה ממעשיהם. רשע דר בין שני צדיקים ולא למה ממעשיהם, זה עשיו, שגר עם יצחק ורבקה, ולא למה ממעשיהם. ואמר רבי אלעזר, מברכתן של צדיקים אתה למד כללה לרשעים, ומכללתן של רשעים אתה למד ברכה לצדיקים. Okay, עכשיו הוא יסביר. כל מיני אמרות כאלה שהוא אומר על שני דברים, ואז מזכיר מהם שני הדברים. מברכתן של צדיקים אתה למד כללה לרשעים, דכתיב, כי ידעתיו למען אשר יצווה, וכתיב, שכן שזה הפסוק בבראשית י"ח כתוב כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט למען הביא השם על אברהם את אשר דיבר עליו. אוקיי? שזה הברכה לצדיקים. ואז כתוב ויאמר השם זעקת סדום ועמורה כי רבה כי רבה. אוקיי? אז מתוך הברכה של צדיקים רואים את הכללה של הרשעים. אולי זה כמו פויל, כן? שרואים מהטוב כאן רואים את הרע שם, שבדרך שמשווים זה הרבה יותר בולט. מכללתן של רשעים אתה לומד ברכה לצדיקים, דכתיב, באנשי סדום רעים וחטאים להשם, והשם אמר על אברהם אחרי פרי מלות מאימו. שזה בעצם, בהמשך הפסוק, לא מוזכר את זה כאן, אבל בהמשך הפסוק כתוב שבעצם, בוא נראה את זה כאן, לא, אבל הוא מתחיל לברך אותו, אוקיי, עם כל הברכות. אז בעצם שוב רואים את ההשוואה בין שניהם. ואמר רבי אלעזר, אפילו בשביל צדיק אחד, העולם נברא, שנאמר, וירא אלוהים את האור כי טוב, ואין טוב אלא צדיק. אמרו צדיק כי טוב, אוקיי? מהפסוק אמרו צדיק כי טוב, והפסוק, וירא אלוהים כי טוב, הם אומרים, למה השם ברא את העולם? בגלל הטוב. מה זה הטוב? הצדיק. אוקיי? שכל העולם נברא בשביל צדיק אחד. אמר רבי אלעזר, כל המשכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו. אם אתה שוכח תורה, זה יגרום לגלות לבנים. למה? שנאמר, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. אוקיי? אם אתה תשכח את התורה, אז אני אשכח את הבנים שלך, ואם אני אשכח אותם, מה יקרה? הם יגלו. רבי אבאו אמר, מורידים אותו מדולתו. מי ששוכח את תורתו, מורידים אותו מדולתו, שנאמר, כי אתה הדעת מה עשתה, ועמסך מכהן לי, אוקיי? כאילו אני אוריד אותך מלהיות הכהן, בגלל שאתה מאסת את הדעת. זאת אומרת ששכחת את מה שלמדת. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו. אוקיי? שנאמר, וזרח השמש ובא השמש, כמו שקהלת הכל, כן, הכל הולך, הכל בא, כן? אז הם אומרים שתמיד יש עם צדיק אחד מת, אז תמיד יהיה צדיק אחר שיקח את מקומו. זה הזכיר לי קצת את תחילת העמוד, שאם אחות נוגעת בחברתה, זה דווקא בכיוון ההפוך. שבעצם נכון שהם לא נוגעים, אבל תמיד יהיה המשכיות, נכון? אז ברגע שצדיק מת, אז עוד צדיק נברא. או כאילו הוא לא, אין צדיק נפטר עד שכבר נברא צדיק למלא את מקומו. עד שלא קיבטה שימשו של אלי, זרחה שימשו של שמואל הרמתי. כן, מתחילת שמואל, אותו דבר. אלי אמור למות בגלל הבנים שלו, אבל קודם שמואל בא ונכנס לנעלה, ואז, כאילו, לא בדיוק מתפקד, עושה בדיוק מה שהוא עושה, אבל הוא בעצם נכנס לנעלה ומחליף אותו. ואמר בחי הבאה, ואמר ביוחנם, ואה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים. Okay, כשהשם ראה שפשוט אין הרבה צדיקים בעולם, אמרו שתלם בכל דור ודור. Okay, הוא החליט שאני דואג לכך, זה הזכיר לי את זה שאומרים שיש למדבב צדיקים, נכון, בעולם תמיד יש. נכון, אז השם הוא דואג לכך שתמיד יהיו צדיקים, שנאמר כי להשם מצוקי ארץ, וישת עליהם טבע. כאילו הוא גורם לכך שהם ימשיכו בעצם. אמר ביחי הברב, אמר ביוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד, העולם מתקיים, שנאמר, בצדיק יסוד עולם, אוקיי? בגלל שכתוב ביחיד שהצדיק יסוד עולם, אז אפילו אם יש רק צדיק אחד, בוא נגיד את זה ככה, זה בדיוק למה בניגוד למה שאמרתי לגבי על המבב צדיקים, נכון? אפילו לא צריך למבב. אחד זה מספיק. רבי ידידי אמר מהכה, רגלי חסידיו ישמור. מהפסוק הזה, עכשיו אומרים, חסידיו, טובה משמע, כאילו זה נשמע, הרבה חסידים, לא יחיד. אז אמר אנחנו ראית רק חסידו כתיב. זה חסידיו, אבל זה כתוב בלשון החסר, שזה נראה כמו חסידו. אז הכתיב מעיד על המשמעות שזה רק חסיד אחד. אמר אמר רכי הבאה, אמר ביוחנן, כיוון שיצאו ראש שנתה של אדם ולא חטא, שוב אינו חוטא. שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. כן, אומרים, אם מישהו כמעט סיים את העולם ולא חטא, אז הקדוש ברוך הוא שומר אותו שהוא לא יחטש עוד. ואיפה לומדים את זה? מרגלי חסידים ישמור. למה? כי חסידיו ישמור. כי אם הוא חסידיו, הוא כבר רגלי זה פעמים, הוא כבר כמה פעמים עשה דבר חסד, אז השם שומר אותו שהוא תמיד ימשיך בכיוון החסד. דבר ראשי לאמר, כיוון שבא לידו עבירה פעם ראשונה או שנייה ואינו חוטא, שוב אינו חוטא, שנאמר, רגלי חסידיו ישמור. Okay, גם לומד את זה מהפסוק הזה. אולי נסיים כאן, ואני פשוט אזכיר דבר אחד מעניין הזה. אני חשבתי שזה מזכיר לנו גם הקשר בין הנס לבין ההשתתפות האדם. כמו שאמרנו, עם בית הפתין, לחם הפנים והנס הזה, שרק הם יכלו לעשות את זה, מצד שני אמרנו שזה נס מהשמיים. גם כאן רואים שאם אנחנו משתדלים ועושים מה שאנחנו עושה, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לנו להמשיך עוד. כאילו, אז זה יחד, נכון? זה גם מעשה אלוהים וגם מעשה אדם, אבל בלי המעשה אנוש אי אפשר, וזה כמו שדיברנו על הניסים אז, לפני כמה עמודים כשלמדנו בחנוכה דווקא, זה היה העמוד הזה עם הניסים, אותו דבר, הרעיון של החיבור בין מעשה אדם והיד של הקדוש ברוך הוא. אז כאן זה בא להגיד שבעצם, אם תתחילו בכיוון הנכון, אז השם ישמור שתמשיך בכיוון הנכון. וכאן זה מעניין, אם מקדימים את זה, זה סוף, כאילו, אם כבר עשית פעמיים, אז פעם שלישית זה לא, כאילו, זה לא יקשור. או לפי זה, רוב שנותיו של אדם, כאילו, זה לא כל החיים, זה לא תחילת החיים, אלא אם כבר עשית רוב השנותיו, אז בסדר, הקדוש ברוך הוא יעזור שתמשיך ככה. אוקיי, וברור שגם בעניין הזה, כדאי לראות את זה לדעתי גם מבחינת מי שבחת לידו ולא עושה פעם אחת, פעם שנייה, זה כבר יותר קל לו לא להמשיך. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא עוזר, אלא אתה כבר הפכת את זה, אם כבר רוב השנים היית חסיד, אז בדרך כלל אתה תמשיך ככה, כי כבר למדת שזה לא כל כך קשה, או הצלחת להתגבר על הקשים. אז ברגע שמצליחים להתגבר על הקשים, אז כבר הקשים הבאים הם פחות קשות. ואם כן, זה גם, זה לא רק שהשם שומר, אלא האופי שלנו שומר. כאילו, זה שהשם נתן לנו את האופי הזה. אנחנו לומדים לקחת את הכוחות שלנו ולומדים מה המשמעות שלהם, ולכן זה כבר יותר קל. אוקיי, נסיים הרעיון הזה.